שלומכם אהביי ידידיי, מוריי ורבותיי. שיעור הזה נמסר לזכות לאסתר בת פרימת ולאבלה בת אילנה. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו נלמד תשובה מאוד מעניינת בשאלת ממזרות שהודפס בספר מנחת אשר בחלק ג' בסימן פי ג'. הוא כותב מכתב: כבוד ידיד נפשי הגאון הגדול רבי צבי שכטר, שליט הראש ישיבת רבנו יצחק אלחנן, ניו יורק, השאלה לגבי חשש הממזרות הגיע לידי על ידי בנו היקר רב הגאון רבי ישעיה. נערו יאיר והנני ממהר להשיבו דבר. והנה השאלה שדן בה הרב המחבר. גברת בית התחתנה עם רש ביוני 71, לא שמרו תורה ומצוות, התחתנו בבית כנסת אורתודוקסי בלונג איילנד שבניו יורק, המסדר קידוש נערב בית הכנסת, הזוג נפרדו אחרי 7 שנים, קיבלו גירושים אזרחיים, ואחר כך בשנת תשמ"ה, ב-85, היא נכנסה להיריון, ולדבריה, האב הוא מר בית, על פי רצון האב של מר בית, היא קיבלה גט מבעלה הראשון בכ"ו תמוז שנת תשמ"ה בבית דין איגוד הרבנים דאמריקה. רשום על הפטור כשאישה באה לפנינו כבר הייתה קריצה בין שיניה ודי למבין. זאת אומרת, היא כבר הייתה בהיריון מהבעל השני כשהיא קיבלה גט מהבעל הראשון, רחמנה לצלן. אחר כך נסו בחופה וקידושין. עכשיו הם חזרו בתשובה ברוך השם, והבן עומד בישיבה מפורסמת בניו יורק, ועומד, אני יכול לנחש איזה ישיבה זו, ועומד להתארס לבחורה ממשפחה מיוחסת, והבחור הזה אינו יודע כלום מכל העניין. אז אנחנו ניגש לפתרון השאלה מכמה צדדים. א', מה דין בחור זה לולא עדות האב והאם? דהיינו אשת איש שנפרדה מבעלה בגט שעל ידי הערכאות בגירושין אזרחיים, ושוב הרתה וילדה, מה דין הולד? ב', האם יש נאמנות לאם לפסול את בנה שהיא אומרת שהוא נולד מפלוני היהודי ונמצא לדבריה שהבן ממזר? ומה הדין מצד האבא אם הוא יאמר שזה בני? אז נתחיל ביסוד של תרי רובי, שני רוב. כאן יש שני רוב. מה שני הרוב? יש רוב בני העיר שהם גויים, וגם רוב העוברים בשווים הם גם גויים. ודבר זה מבואר בכתובות בתדווה ועמוד א', שזה נקרא תרי רובי, ואפשר להתיר על פי זה, מתירים ספק ממזר. כי הלכה פסוקה שגוי שבעל אשת איש אין הולד ממזר. אז כך גם פה, מכיוון שיש רוב תושבי העיר שהם גויים, ובנוסף רוב העוברים ושווים הם גויים, זה שני רובים, אז אין הולד ממזר, גוי בעל אשת איש, אפשר להניח שגוי עשה את זה, ואין הולד ממזר, ושלום על ישראל. אמנם, יש להן במקרה כזה, אם יש באמת שני תרי רובי, למה? שאולי רק בקרוניות של ציפורי, שזה הגמרא בכתובות, שזה סייה של בני אדם, זאת אומרת, קבוצה מוגדרת של בני אדם שהתנרחו במקום מסוים, ובחי גבנה במקרה כזה יש רוב עיר ורוב סייה, אבל יש לסתפק אם יש דין רוב על המתארחים והמבקרים בעיר, שאנו מניחים שמסתומה הם נוחרים. וכי יש לדון דין תרי רובי ברוב שאינו ידוע לנו כלל על פי ההשערה, ובקבוצה שאינה מסוימת ומוגדרת. זאת אומרת, בגמרא מדובר על קבוצה מסוימת ומוגדרת של גויים, פה זה סתם על פי ההשערה. ולכאורה כך משהו מפשטות לשון הרמב״ם והשולחן ערוך, שרק בפרשת דרכים או בפקרונות שבשדה שהכל עוברים שם, זה תשרי רובי, ולא באורחים הנמצאים במקומות שונים בעיר, באופן אקראי ובלתי מוגדר. אבל בשאלות ותשובות אין יצחק, שהוא המפיץ הגדול של היתר הגונות על פטרי רובי, באבן העזר סימן זין עוד י' א', הוא נקד שאפילו במקרה כזה שהם אורחים, יש דין תרי רובי. וגם בחזון איש הוא כתב, ויש לעיין לפירוש הטור ברוב סייה, כמה שהוא סייה, לכאורה רואי להתיר באורח אחד, הרי עיקר הדין להתיר ברוב העיר, באז לי אינו לגבה, אלא דזה אי אפשר דיל מאזלאי, וחייב את המסתפקין אני מאנשי העיר ומאורח, אבל כבר, הרי כבר לא ייתכן דרך זה באזלאי, דהתם ידוע שמבני העיר, ולא שייך לאסור משום גזרה. מיהו לשון סייה לא משמע באחד, ונראה דחמירו חזל להצריך דבר ניכר, ולא ידענו שיעורו, ונראה בעשרה בני אדם ודאי סגי, וכאין דאמר בשיעור שורה סנהדרין יתת עמד א', אפשר בדבגימל סגי, ולפי זה לדידן שאורחים מצויים תמיד בעיר, וגם אורחים אינם יהודים מצויים, איגה לעולם תרי רובי. זאת אומרת, הוא מסתפק מה שיעור, כמה צריך להיות בסייה שעוברים אולי אפילו אורח אחד. ואז הוא אומר ש סיעה לא משמע אחד, וחזר לחמיר אולי להצריך דבר הניכר, לא ידעתי שיעורו, אולי עשרה בני אדם זה מספיק, אולי שלושה. ואז הוא מסיים שם שאורחים מספיק, זה תרי רובי. הרי לנו שגם בעין יצחק וגם בחזון איש כתוב שגם על ידי אורחים יש לנו תרי רובי. וכך גם משמע בגמרא שהאופן שאין תרי רובי הוא דלתות מדינות המדינה נעולות, שם אין תרי רובי, אבל כשאין דלתות המדינה נעולות אין כאן תרי רובי. כשאין על דלתות מדינות יש תרי רובי, רק אין תרי רובי כשעל דלתות מדינה מנעולות, אבל כשהן פתוחות, כמו במקרה שלנו, יש תרי רובי. ומכיוון שכתב בשו"ת מעריט באבן עזר חלק בסימן ט"ו שלא צריך תרי רובי לכתחילה, ולגבי הוולד, זאת אומרת כשדנים על האמא, אבל לגבי הוולד, כבר יש וולד שיש לו חשש ממזירות, זה כבר נשאר מצב של בדיעבד, לא צריך תרי רובי, אז אפשר לצרף את זה. וגם יש שבשמעת את הבשמעת הדלת פרחב ב' ושם פרחב ג', שאפילו ברוב אחד יש לקל בשעת התחק שיטת רשי הוא בא למאור, אז יש לנו עוד רוב, אפילו רוב אחד אפשר לקל. וכיוון שמדובר בחשש ספק ממזר שהוא איסור דרבנן, הרי ספק ממזר מדאורייתא מותר לבוא בקל רק מדרבנן, אז מדובר פה בדרבנן, אז יש מקום לסמוך על העין יצחק והחזון איש. ובנוסף יש לעיר, שהרי לדעת הרמב״ם אין להקל בתרי רובי אלא כשנבלה חוץ לעיר, אבל אם נבלה בתוך העיר אפילו בתרי רובי אסור דרבנן. אבל הטור חולק בזה על הרמב״ם באבן עזר סוף סימן ו', ורוב האחרונים נקטו לכולה כשיטת הטור. ועוד כתב בבית שמוע בסימן ד' סעיף קטן ל"ט שלא החמיר להצריך תרי רובי אלא כשיש ממזר ידוע בעיר, אבל כשלא ידעו אם יש ממזר ודאי לא צריך תרי רובי. וחזר על זה בסעיף קטן מ"ג ובסימן ו' סעיף קטן ל"א. ולדבריו יש צד נוסף להקל, שהרי אין פה ממזר מוגדר, אז יש לנו משמעות הגמרא שצריך דווקא דלתות מדינה נעולות, אחרת יש פה תרי רובי, יש פה תרי רובי רק לכתחילה בדיעבד לא צריך תרי רובי המערית, ויש פה את השב שמעת את השבשת את חג אפשר לסמוך על רוב אחד, ויש לנו את בית שמואל שתרי רובי זה רק כשיש ממזר ידוע, וכאן אין ממזר ידוע. ועוד יש לדון בזה, שהרי ידועה שיטת בעל ההפלאה בפנים יפות פרשת אחרי מות, שמה שתולים שרוב בילות אחר הבעל, אין זה משום שרוב ביעות הנשים מבעליהן, ולא ביעת זנות ממי שאינם בעליהן, זה לא הפשט, אלא משום שרוב הנשים הנבעלות נשואות כדין. ובדרכו נקט, שלא אומרים הלכה זו, אלא באישה שנשואה לבעל כדת וכדין, אבל בחייבי קריטות וכדומה, שאין להם קידושים, לא שייך לומר בהם רוב מילות אחר לאחר רבי אבא. רוב מילות אחר רבי אבא זה רק שהוא בעל אמיתי, הלכתי, אבל אם הוא לא, אז לא אומרים רוב מילות אחר הבעל. אבל לכאורה נראה לפי דבריו שיש פה שני צדדים למטבע הזו, שכשם שלא תולים הוולד בבעל שאינו נשוי כדין, כך לעולם תולים הבעל הוולד בבעל שהיא נשואה לו כדין, אפילו שהם חיים בנפרד, ולא במי שהיא חיה איתו ללא קידושין, ולפי זה נראה בנידון דידן, שהייתה נשואה לבעל הראשון, אז יש לתלות הוולד בבעל הראשון, אפילו שנפרדה ממנו, ונתגרשה ממנו בערכאות, כיוון שבכל זאת, הוא בעלה על פי דין, על פי דין תורה, ולפי שיטת הפלאה, אומרים במקרה כזה, רוב בעילות אחר הבעל. אבל זה קצת קשה מספרה להבין את בעל ההפלאה. איך אפשר לומר? במיוחד במקרה שלנו, שהם כבר נפרדו, והיא הלכה לגור עם אדם אחר, אז לומר שרוב בעילות אחר הבעל, שהיא כבר לא, אין לה קשר איתו. קשה להקל על פי, אבל על כל פנים יש פה גם את שיטת ההפלאה, שאפשר לתלות את זה בבעל הראשון. אבל אנחנו פוסקים שנאמן האב לפסול את בנו בממזרות או בחללות, נחלקו בזה רבי יהודה חכמים, רבי רמב"ם פוסק רבי יהודה שאב נאמן נשורי ביה פרק ט"ו הלכה ט"ז שולחן ערוך סימן ד' סעיף כ"ט, אלא שיש לעיין אם נאמן האב דווקא אם העיד בבית דין, או אפילו הוא אמר שהוא ממזר שלא בבית דין ובנידון דידן, הרי האב לא הופיע בבית דין. אבל אם הוא נאמן אפילו שלא בפני בית דין, נצטרך לפסול בחור זה אם יבואו עדים להעיד שהבעל השני אומר שבנו הוא, כתב בתשובות הריד סימן צדי ב' בשם אחד המורים, דאין אב נאמן להכיר את בנו או לפוסלו אלא בבית דין, ואף אם נאמן עליו בבית דין יכול לחזור בו. אבל שיטה זו תמועה מאוד, שהרי גמרא מפורשת בבבא בתרא קכ"ז עמוד ב' שנאמן אפילו שלא בבית דין, שם היה עובר על בית המחס, היין שם, וכן הוא ברמב״ם, נחלות פרק ת' פרק ב' הלכה ת' ז' ת' י' ז' חושן משפט ר' ש' ז' סיף י' ג' ותרב, דעת רוב פוסקי הדורות שנאמן אפילו שלא בבית דין, וכך כתב רבי עקיבא איגר, וגדולה מזו בתשובות חוות יאיר סימן צדי ג' שאפילו אם אב כלל אינו מתכוון לקבוע מזמרות להלכה, אלא מסיח לפי תומו בסיפור דברים סתם, נאמן הוא בין לעניין נחלה, בין לעניין פסול, ואפילו אם לא אמר כלום, אלא נהג בו מנהג אב, וכך כתב בנתיבות לשבת, סימן ד' סיף קטן חפחת, על פי המהרשדם אבן עזר יש למד ג'. ושורש המחלוקת היא, בעיקר גדר נאמנות זו, האם הוא גדר עדות, ואם כן צריך להתכוון, שיתכוון להעיד, ושיהיה בפני בית דין, או זה גדר כתוב, שקובעים את דין הוולד לפי דברי האב, ולא משנה אם הוא מופיע בבית דין, או לא מופיע בבית דין, התכוון לי, לא התכוון לי, גזרת הכתוב שמאמינים לה, אז לא משנה, לא צריך את הבית דין. לפי המבואר, יש לדאוג ללמד לבעל השני, שבחור זה גדל בביתו, שלא יאמר כלל שהוא בנו. שעצם טענת האב, שבנו הוא מטילה צל כבד, וחשש ממזרות על הבן. אבל יש לנו את החוות יאיר, שעצם זה שהוא נהג בו מנהג אב, ככה זה היה אצלנו. אבל היום יש אימוץ, אז אפשר לתלות שהוא אימץ אותו ולא אביו האמיתי. ויש להקל גם מצד אחר, דעת הרמב״ם שאין אב נאמן לפסול את מי שהוחזק כבנו, אלא במקרה שאומר שנולד מן הממזרת או מחייבי קריטות. או כשאומר על בנו שאיננו ממנו, כי לא בא לשתו כלל ורוב פסולים אצלה. אבל כשאב אומר שבנו ממזר משום שאשתו זינתה, אינו נאמן. כי אולי היא זנתה עם גוי. כותב הרמב״ם, אשת איש, תתוו, יוטט, איסורי ביה, אשת איש, שהייתה מעוברת, ואמרה, עובר זה אינו מבעלי, אינה נאמנת לפסלו, וראה בן מחזקת קשרות שלו, מן התורה עליו, אמר רב אינו בני, או שהיה בעלה מנת הים, הרי זה בחזקת ממזר, כתב הרב המגיד, מה שכתב הרמב״ם, חזקת ממזר, דיינו ספק ממזר, שמא נתעברה מגוי. שמא נתעברה מגוי. היין בבית שמואל סימן דל ציף קטן נבט, והיין עוד ברמב״ם. מי שזינה עם אישה בין פנויה בין אשתית ונתברה ואמר זה עובר ממני הוא, אפילו היא מודה לו אף על פי שהוא בנו לעניין ירושה, ראי זה ספק לעניין ייבום, כשם שזינת זנת אמו כך זן, היא זנה עם אחר, ומאין יודע הדבר שזה בנו בוודאי וראי אין לו חזקה אלא לעולם ספק הוא. אם אדם קיים יחסים עם אישה והם פניה בן אשת איש והיא נכנסה להיריון, הוא אמר שזה עובר ממנו, ממני, אפילו אם היא מודה לעניין ירושה בנו, אבל לעניין ייבום ספק. למה? כי כמו שהיא זינתה איתו, אולי היא זינתה גם עם אחר. אז מאיפה הוא יודע שזה בנו? אולי זה בא מאדם אחר? אז אין לו נאמנות, לעניין ירושה יש לו, אבל דברים אחרים אין לו נאמנות. כי אולי היא הייתה עם מישהו אחר. אז הרשב"א כותב בחלק א' סימן תפריש י' שאם ראינו שבא לה ממש אז מחזיקים אותו ולד בשלו, אפילו שאנחנו לא בטוחים, אבל אם ראינו ממש שהוא בא לה, כך כתב הראש, במיוחדת לו לא תולים באחר, אבל נראה שזה רק כשראינו שבא לה או במיוחדת לו, אבל בנידון דידן שאין לנו חיים אלא מפי, אנחנו רק יודעים על פי דבריה, והנה נאמנת כלל לפוס לו, ואפילו דבריה היא לא הייתה גרה עם איש זה בבית אחד, נראה ברור שאין כאן אלא ספק ממזר ולא ודאי. והרדבז כתב שמה שתולים כשם שזינתה עמו כך זינתה עם אחרים, אין זה אלא בדי מנה ממי אלמה, אבל כשדי ממיני ולא מי אלמה הווה ממזר ולא תלינן, שזמתה גם עם אחרים, ולפי דבריו פסק פשוט שיבת ציון באלמנה שהרתה לאחר מות בעלה ואמרה שהוא בר מהכי בעלה, וגם הוא הודה בכך שהוולד ממזר. אז זה שתולים כמו שהם זמתו כך זמתה עם אחרים, זה רק כשחושבים שזה בא מהעולם, אבל כשהיא אומרת שזה ממנו ולא מהעולם, הילד ממזר. יש גמרא במסכת יבמות בדף סמכתת עמוד ב', אומרת הגמרא, ארוסה שעברה ואין ידוע לנו ממי מעוברת, רב אמר הוולד ממזר, למה משום שתולים את הוולד אחר העולם שהם הרוב, ושמואל אמר הוולד שטוקי. ספק ממזר. אמר רבה, מסתברה מילתי דרב שרב צודק שהוולד ממזר, דלא דיימה מיני ודיימה מי אלמה. אבל דיימה מיני, אף אגב דיימה מי אלמה, בתרי דידי שדינן לה. מתי אמרים שהוולד ממזר? זה לא די ממיני ודי ממי אלמה. שלא מרננים עליו ומרננים מהעולם. זאת אומרת, אומרים, די אומרים, מרננים אחריה, שזה בא מהעולם, שזה מישהו אחר, לא ארוס. אבל די ממיני, אם היא חשודה ממנו, הוא בוודאי בא עליה, אף אגב די ממיאלמה, יש גם שם רע לאחרים, בתרי דידי שדינן לה, אנחנו זורקים אותה, מייחסים את הוולד, אחריו, שהוא קשר. זה המושג, אמרה פה, הוא מרחיבה, המושג של דיימה. אז זה הדיימה. אז זה מה שעכשיו כותב הרדבז. מה שתלינן, כשם שזנתה אמו, כך זנתה עם אחרים, וזה לאו דווקא ממנו, אין זה אלא בדיימה נמי מאלמה, שחוששים עליה גם מהעולם. אבל כשדיימה מיני שמרננים אחריה, רק ממנו, שהוא הבעל, שהוא האבא, ולא מאלמה, הווה ממזר, ולא תלינן שזנתה גם עם אחרים. אז הוולד ממזר, ולא תולים שזנתה גם עם אחרים, כי דיימה מיני ולא מאלמה. ולפי דבריו פסק בתשיבת ציון בסימן סמך זין, אלמנה שהרתה לאחר מות בעלה, והיא אמרה, אלמנה הזאת, שעובר מאחי בעלה, וגם הוא הודה בכך, הוולד ממזר. למה ולד ממזר? אין שם בתשובה ותבין. הרי היא אלמנה, איך הולד ממזר? ולכאורה נראה לפי זה, שבמקרה שלנו, לא הייתה דיימה מאלמה. לא חוששים, לא מרננים אחריה שהייתה עם העולם. רק דיימה מיני, חוששים שהולד הזה ממנו. אז לכן יש לחשוש שהוולד ממזר, וגם הוא הודה, וגם אז האישה אומרת שהבן שלה מאיש הזה, מגבר הזה, אז אולי יש פה דין ממזר. אבל באמת מבואר בדברי הרדבז שאין דבריו אמורים אלא בידוע שנבלה לפסול, אבל בנידון דידן אנחנו לא יודעים שום דבר אלא על פיה, ואף לדבריה הם לא גרו ביחד, כשרתה לו, הם רק נפגשו, מה שנקרא בלשוננו דייטינג. אבל דרו בבתים נפרדים, לא היה ידוע כלל שחיו זה עם זה. במקרה כזה נראה ברור שאומרים שכשם שזנתה אמו, כך זנתה גם עם אחרים, ואין יסוד לפסול את הבן. כי אולי אחרים זה גוי, ואז הילד מותר. אבל לכאורה, יש להקשות על היתר הזה, שכבר כתב פשוט מהר"א מינץ, שאפילו ברוב גויים אצלה, לא תולים שנבלה לגוי, אלא בישראל תולים. ובישות הורים גדולים, שהם גדולי ארץ ישראל לפני כ-300 שנה. נשא ונתן בהלכה זו עם בעל המחנה אפרים, וחיזק את דבריו בראיות. אבל באמת, חידוש זה תמוע מאוד. שרי הזלינן בת הרוב, הולכים אחר הרוב, מה בין ישראל לגוי? שוט רבי קיוויגר, כמה סימן קוף ב'. נתפסו דברי הבית מאיר שכתב שאין לחשוש לשיטה זו, וכך כתב בספרו באבן עזר סימן דל סיף חף זין. אבל יש יסוד לדברי המערה מינץ שלא חוששים לגוי, והוא בבית שמוע בסימן דל שכתב בשולחן ערוך אף שאומר על עובר שאינו ממנו או על אחד מבניו שאינו בנו, נאמן לפוסלו, והוא ממזר ודאי. כתב שם בבית שמואל, כך כתב הטור, תספיר עלי, אם לא אמרה היא, מיקוטי נתברתי, לא אמרי ננן, שמה מיקוטי נתברה. אבל הרמב״ם כתב דו בחזקת ממזר, והיינו ספק ממזר, די שלומר שמה מיקוטי נתברה. והביא שם המאגד משנה, שזה ספק ממזר. הרי לנו דעת הטור, שלא תולים בגוי והוא ממזר בוודאי, כי השולחן ערוך כותב שהוא אומר על העובר שאינו ממנו או על אחד מבניו שאינו בנו, הוא ממזר ודאי. הוא מביא את הטור, הבית שמו מביא את הטור שלא חוששים שהוא מיקוטי נתברתי שהוא בא מגוי, לא חוששים לגוי. רמה אומר שרק ספק ממזר חוששים מגוי, אבל הטור אומר לא כך. אז יש לנו את הבית שמואל שיחזק את דברי המערה מינץ, אבל כבר דחו שני גדולי העולם את דברי הבית שמואל, שעשה בזה מחלוקת בין הרמב״ם והטור, הלוא הם הרבי עקיבא איגר, ועמיתו בעל הבית מאיר, ראין תשובות רבי עקיבא איגר, סימן קובב. אז הוא פירש את לשנות הרמב״ם והטור בדרך אחרת, ומבואר בכתובות להדיה ביוד ג' עמוד ב' שכן תולים בגוי כאשר יש רוב גויים, ורבים מגדולי האחרונים נקטו כדברי רבי עקיבא איגר שהם מחלוקת בין הרמב"ם והטור, והם בשו"ת בניין עולם בסימן ה' בתורת חסד סימן ט' חזון איש. אז אפשר בהחלט להקל, ואנחנו גם חיים בעולם שכבר נפלו כל המחיצות בין יהודים לגויים, ואין סביר להניח שאישה יהודייה שמוכנה לזנות הולכת גם עם גוי, צערנו הרב. אז במקרה שלנו אמרה האם שבן זה מבעלה השני, ולדבריה לפי דברי האם הילד ממזר, אז כמה משקל יש לדבריה? לכאורה בכלל לא נאמנת. רמב״ם פרק כתבה והלכה יוטט מייסורי ביה, אישתי שהייתה מעוברת ואמרה עובר זה אינו מבעלי, אינה נאמנת לפוסלו, והרי הבן בחזקת כשרות שלא האמין התורה אלא האב, וכך מבואר באבן העזר בסימן ד' ספחפתת. ואפילו שכתב הרמה ויש אומרים דווקא בנשואה שיש לבן חזקת כשרות, אבל ארוסה שאומרת על בנה שהוא ממזר, אף הפי שארוס אומר שהוא שלו ושלו זזה ידה מתוך יד, יד, ידו מתוך ידה, יש אומרים דה בן אבי ספק ממזר, וכך כתבו החלקת מחוקק והבית שמואל שאין הלכה כשיטה זו. זאת אומרת שאין הלכה כמו השיטה שאומרת שדווקא בנשואה אנחנו לא מאמינים לה, אבל ארוסה שהיא טוענת שהבן ממזר כן מאמינים לה, ילד ספק ממזר, אבל האחרונים אמרו שאין הלכה כשיטה זו. אבל זה לא קשור למקרה שלנו, שהם שם נחלקו מה? אלה עם תולים שנבלה לארוס ואבלת כשר או נבלה לאחרים והוא ספק ממזר. ובזה אומרים, כשהיא אומרת שלא נבלה לו, לא תולים בארוס, אלא ילד ספק ממזר. אבל אין זה משום נאמנות שלה, שראה איני נאמנת לפסול את בנה, אלא שיש אומרים שלא תולים בארוס נגד דבריה, משום שאין לבן חזקת כשרות. אבל כשבאים אנו לפסול את הבן משום שנבלה לאחרים ולא לבעלה, מהיחיתי תהיה היא נאמנת לפסול את בנה ולא נתלה ברוב גויים. שם רק מאמינים לה שהיא לא נבלה לארוס. אז יש ספק ממזר, אולי אז היא הייתה מאורסת, אז זה לא יש לה נאמנות שהיא נבלה לאחר, רק שהיא לא נבלה לארוס, ורואים שהיא בהיריון. אבל כשאנחנו באים לפסול אותה ולומר שנבלה לאחרים ולא לבעלה, מניין לנו שהיא נאמנת לפסול בנה? למה שלא נתלה ברוב גויים? אבל כנראה שהרמה שם לא תלה ברוב גויים. הוא אומר שילד ספק ממזר. אבל בכל מקרה, אפילו לפי הרמה, יש רק ספק ממזר. אין פה ודאי ממזר. אז זה כבר הוריד אותנו ליסוד רבנן, אז יש הרבה מה להקל. וגם יש לדון בקידושי הראשונים, שהם היו רק קידושי ספק. שלא אין בידינו עדות כלשהי שהייתה אשת איש ואיננו חיים אלא מפיה, ולדבריה לא היו שום שומרי מצוות בחתונה. היו בעלה הראשון, היו רחוקים לגמרי משונת המצוות. וגם הרב שסידיר קידושין, יש עדויות שנהג בקלות ראש בענייני כשרות ובכל סדרי בית הכנסת. אז אי אפשר לסמוך על הרב, אי אפשר לסמוך עליהם. אין לנו לא כתובה ולא מסמך כלשהו המאשר את הקידושין. כל מה שיש לנו זה הגט מהבית דין. אולי גט דין סידרו להם גט. מחשש שהיו מקודשים, מי אומר שיש פה קידושי ודאי? אז יש לצרף את קידוש, שהרדושי הראשונים היו ספי קידושין, ולצרף את הספק הזה גם לשאר הספקות שלנו. וגם רבו שפיינשטיין הקל בזה, אבן עזר חלק דלת סמינים חפתה לתחפי. שזה ספי קידושין, אפילו במקרה שרב שהיה אורתודוקסי, אבל האורתודוקסי הזה לא שמע תורה ומצוות, אז אי אפשר לסמוך עליו. ונראה להתיר את הבחור הזה שאנחנו דנים עליו לבוא בקהל. אנחנו לא גנה מזה משתי סיבות. א', כמובן לא רוצים להכפיש את שמו, וב', אנחנו לא יודעים. ובתשובות של רבי יושיב חלק א', סימן קוף ממא', בנידון הדומה לנידון דידן, דומה למקרה שלנו, אישה שזנתה תחת בעלה, וכשקבלה ממנו גט פיטורין, כבר הוכר וברא, ושוב ניסית למי שזנתה עמו. אוי ואבוי. ובעלה השני אומר שהבן ממנו, ואף היא אומרת כך. וכתב הרב אליושיב, נוכרים תושבי המקום הם 400,000, יהודים מספרם 6,000, ואין ביר שום מקום קבוע שדיירים הם יהודים בלבד. כאשר היו חופשים לגמרי ובטרם התחתנו לא גרו ביחד בדירה אחת, אילו לא הוחזק על פיו כבנו, כי אז הדרך פשוטה להתירו לבוא בקהל, גם כשאין אמירה של אישה לכאשר נבלתי, שרוב עיר ורוב הסביבה גויים, שמהרתה מהם הוולד כאשר. אז אם לא הוחזק על פיו, על פי האבא, כבנו, אז הדרך פשוטה להתיר. למה? שהרי יש רוב גויים. הוא נקט, רוב העיר, רוב הסביבה גויים, שיש פה שטרי רובי, אז הוולד כשר. ושוב העריך עד למוד לקבוע הלכה, שאפילו האב אינו נאמן לפוסלו, ותולים שזנתה גם עם אחרים, כשתת הרמב״ם בשולחן ערוך, שזה רק ספק ממזר. וגם רימי דבריו שבזמן הזה תולים שזה ביד גוי, ואין שם שעריך בזה, וכתב להקל. ולסיכום, אפשר ברוך השם להתיר את הספק ממזר הזה לבוא בקהל ולהתחתן בשעה טובה ומוצלחת, וזה גם אולי קצת מוסר שאדם צריך לשמור על עצמו, כי המעשים שלו הרבה פעמים מספחים אחרים. טוב, שלום שלום אהובה ידידיי מורי ורבותיי, נזכה בקרוב לביאת גואל צדק. אמן ואמן.